אומרת לך, אז שאלה.
הרב פוטש יבוא בעוד שבועיים.
אה, באמת? איזה יופי.
צהריים טובים. אשתדל להקדיש היום את השיעור לרפואתם של הילדים שצריכים רפואה. חיים מיכאל שלמה בן מיכל ורפאל יצחק אייזק בן מיכל, רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. חיים מיכאל שלמה בן מיכל ורפאל יצחק אייזק בן מיכל, רפואה שלמה. אנחנו עסקנו, אני מקווה שהיום נזכה להשלים קצת את המהלך של עניין מדרגת החסידות, להבין מה המעלה המיוחדת של החסידות. היום אני מקווה שהתמונה תהיה הרבה יותר ברורה ונשלים את המהלך לקראת מדרגת הקדושה שבעזרת השם נדבר עליה בשבוע הבא. הזכרנו בשיעור שעבר, מי שזוכר, דיברנו על המעלה המיוחדת של הבחירה, על מעלת הבחירה החופשית, איך אפשר לבחור בין שני דברים, שבעצם כל הבחירה שלנו זה האם להסכים לרצון השם שבתוכנו, שזה רצון החיים שבנו, או להתנגד לו. האם אנחנו בוחרים בחיים, כל בחירה שלנו היא מותאמת להגדיל את החיים שבתוכנו, או להמעיט אותה. זה בקצרה מה שעסקנו בשיעור שעבר. בעצם המושג של בחירה חופשית הוא מאפיין, זה אפשר לומר המהות של המין האנושי, של האדם בכלל, בין של עם ישראל ובין של הגוי. אצל הגויים זה יותר מצומצם, שבע מצוות בני נוח, אצל עם ישראל זה הרבה יותר רחב, אבל באופן כללי המושג בכלל של בחירה חופשית זה שייך רק אצל האדם. גם המלאכים וגם בעלי החיים ושאר היצורים אין להם בחירה חופשית, הם כולם, אף על פי שיש אצלם התקדמות, אבל זה לא בשינוי של מדרגה או עלייה של מדרגה או ירידה של מדרגה. הבעלי חיים כשהם נולדים הם בדיוק באותה מדרגה כמו שמסיימים את החיים, וגם אצל המלאכים שיש להם התקדמות זה לא הידי בחייה החופשית שלהם, אין להם הזדהות, השתתפות באישיות שלהם הידי הבחירה והרצון שלהם, הם סטטי. על זה כתוב שהנביא אומר ונתתי לכם מהלכים, נתתי לכם מהלכים בין העומדים האלו. זה נאמר על המלאכים, המלאכים נחשבים עומדים, אין להם שינוי מדרגה. המלאך נברא למלא שליחות מסוימת, הוא עומד במדרגה שלו. האדם הוא היצור היחיד שניתנה לו בחירה חופשית בשביל לעלות או חלילה לרדת. האדם כל הזמן משנה את המדרגה שלו, או לעלייה או לירידה. בעלי המוסר היום אומרים שזה, האדם נמשל כמו ציפור שיש לה כנפיים, ברגע שהיא מפסיקה לעלות אז היא מתחילה לצנוח. אין מצב שהוא סטטי, הפוך, אצל האדם אין לעולם מצב של סטטי, אצל המלאכים ובעלי החיים המצב לעולם קבוע, המצב עומד על המקום. בעצם אפשר לומר, ופה אנחנו קצת יותר מתחילים להתקרב למושג של החסידות שדיברנו, כשאנחנו מקיימים מצוות, דיברנו על זה, כל הבחירה החופשית היא נעשית על ידי הכוח של הרצון, על ידי השכל ששוקל, אנחנו מחליטים להשתמש ברצון שלנו ולרצות את מה שהשם רוצה מאיתנו. באמת עיקר המעלה של המצוות וכל המעשים הטובים שאנחנו עושים זה לא המעשה עצמו, אלא זה בעצם הרצון שהוביל אותנו לעשות למעשה. ריבונו של עולם לא רוצה שבעולם הזה יהיה רק אנשים שהם רובוטים ועושים את מה שהוא מבקש. הוא ביקש שנעשה, נניח תפילין, אנחנו מניחים תפילין, רוצה שנאכל מצה, אוכלים מצה, נברך ברכת המזון, נברך ברכת המזון, נגיד כמה ברכות בבוקר, אומרים כמה ברכות בבוקר. עיקר מה שריבונו של עולם רוצה בכל המצוות זה את הרצון שלנו, שהוא מוביל למצוות. חז"ל אומרים, אם אדם רצה לעשות מצווה ונאנס, לא יתאפשר לו, אבל הוא באמת רצה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. יש את הרצון, יש את הנכונות, זה מספיק. הפן המעשי זה רק הביטוי האם באמת הרצון הגיע לידי גמר, הוא באמת היה רצון מספיק חזק שהתממש עד כדי עשייה. אבל באמת מה שנדרש מהאדם זה הרצון, רחמנה לי בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. לכן כתוב בכל הספרים שכשאדם יבוא לעתיד לבוא אחרי 120 שנה לא ישאלו אותו כמה עשית, מה עשית, מה הצלחת, תראה את ההצלחות שלך, ישאלו אותו כמה רצית, כמה ניסית, כמה השתדלת. אין לנו אחריות על התוצאות, יש לנו רק אחריות על ההשתדלות. מה שרוצים מהאדם זה לראות כמה רצה, ולכן בזה יש הבדל, אפילו אם שני אנשים עשו בדיוק את אותו הדבר, לאחד היה רצון יותר גדול, לאחד רצון יותר קטן, אין ערך בכלל ביניהם. אם אחד, הגמרא אומרת שלפום צער האגרא, לפי הצער שאדם מתאמץ בשביל לעשות מצווה, זה השכר הוא לפי המאמץ, הוא לפי הצער, לא לפי התוצאה. התוצאה זה לא תלוי בנו, אם יאפשרו לנו, נוציא את זה לידי מימוש בפועל.
אבל אם הוא מאוד רוצה ולא עושה,
אין דבר כזה. אם הוא מאוד רוצה, אז הוא ינסה את כל...
לא, יש כאלה שאומרים...
אז הסימן שהרצון הוא לא אמיתי.
לא, זה לא רצון באמת.
אז זה לא רצון. רצון פירוש הדבר שזה מביא אותו לכלל מעשה. הרצון הוא מפעיל את כוחות המעשה. אם היה רצון...
צריך להדגיש את זה, כי יש כאלה שאומרים, אני רוצה בלב, העיקר הלב שלי טוב, העיקר זה.
לא, אז הוא לא רוצה. יש אדם חושב בלב, מהרהר בלב. רצון פירוש הדבר שזה מניע את כוחות העשייה שלי, שאני, אם לא היה משהו שמפריע לי, אני הייתי רוצה לעשות את זה. בדבר הזה, זה עכשיו קצת יותר יעזור לנו להבין את המדרגה המיוחדת של החסיד. בדבר הזה של הרצון, יש הבדל עצום בין המדרגה של הצדיק למדרגה של החסיד. אצל הצדיק, כל הרצון הוא מיועד בשביל לעשות. נכון? אמרנו, העיקר זה הרצון, עיקר המבוקש זה הכוונה של האדם וההתאמצות שלו כדי לעשות, אבל בסופו של דבר, הוא רוצה בשביל למלא את העשייה שלו. אצל החסיד, עיקר העבודה שלו, כמו שהזכרנו בפעמים הקודמות, זה הדבקות, העולם הפנימי שלו, הוא רוצה להגדיל את הרצון שלו בצד עצמו. כמובן שהוא רוצה לעשות, הוא כבר, זה שהוא צדיק זה פשוט, אבל הוא רוצה שהרצון שלו בכל מצווה יהיה רצון יותר עמוק, יותר מלא ערך, יותר כביר, מלא יותר אידיאלים ויותר תכנים בכל מעשה ומצווה. כמו שפעם יש מישהו אמר שיש אנשים שהם מברכים בשביל שהם יוכלו לאכול, ויש אנשים שהם אוכלים כדי שהם יוכלו לברך. כי זה רק פשוט אפשרות בשביל לברך. יש אדם שרוצה לקיים מצוות כדי שיוכל להביע את הרצון שלו בצורה יותר גדולה, יותר עמוקה, יותר מלאה. זה המדרגה של החסיד. מצד העשייה שלו יכול להיות שהוא עושה אותו הדבר כמו הצדיק, אבל מצד הרצונות והכוונות שלו הוא הרבה הרבה יותר גבוה. כן.
שיש
תשובות כאלה. אז הוא דיבר על
זה שלא לברך
כדי לאכול
נגד כל העשיות המנים
האלה שיש היום נפוץ
מאוד, אלא אם אדם לא רעב, הוא
לא, כאילו
זה ברכה לבטלה. אתה אומר שהוא מברך כדי לאכול, אבל הוא לא, הוא עדיין רעב.
זה ברור, זה ברור.
זה מבחינת...
לרעיון.
לרעיון
הוא אמר ברכה
לבטלה.
מבחינה הלכתית, אם אדם אין לו תיאבון לאוכל, אז יש בעיה, יש בעיה מבחינת הברכה. מבחינה הלכתית, כדי שיהיה נחשב אכילה, אתה צריך שיהיה לך תיאבון. בלי תיאבון זה אכילה גסה. זה אכילה שהיא לא ראויה ויכול להיות שלא צריך לברך עליה, ולפעמים אסור גם לאכול אותה. זה לא רק לברך. נכון. אבל אני אומר רק מבחינה רעיונית, יש אצל האדם החסיד, הוא מחפש להביע את הרצון שלו, הוא מחפש איזשהו כלי מעשי שהוא יוכל להביע עד כמה הוא רוצה. הנושא של החסיד, הציר של ההתעלות של החסיד, הוא כל הזמן ההתעלות הפנימית. יש אנשים, אני אגיד, רק אתן את זה דוגמה. יש אנשים שרוצים להרגיש שהם מתקדמים בעבודת השם. הם רוצים להיות צדיקים. אז יש סוג של אנשים... יש סוג של אנשים שכדי לחוש שהם מתקדמים בעבודת השם, הם צריכים כל הזמן להוסיף עוד מעשים. עוד איזה הנהגה טובה, עוד איזה חומה. הוא צריך להרגיש שהיום הוא לא במקום של אתמול. יש אנשים שהם במקום הרבה יותר פנימי, הם לא צריכים להוסיף משהו בפרקטיקה. הם עושים היום בדיוק את אותו הדבר כמו שעשו אתמול. במה הם מתקדמים? בכוונות שלהם, בעומק של הרצון, בהרגשה, בשותפות, בזהות של כל האישיות שהיא שותפה במה שהוא עושה. זאת התקדמות פנימית הרבה הרבה יותר עמוקה מאשר להוסיף עוד כל מיני חומרות וכל מיני מעשים חיצוניים שאתה רק מגדיל את המעטפת, אבל בפנים אתה נשאר בדיוק באותו מקום. עיקר ההתעלות היא בפנימיות, היא לא בחיצוניות. איך עושים את זה? איך מגדילים את העולם הפנימי שהוא יהיה יותר רחב, שייך ל... הייתי אומר, להרחיב את המרחב של הבחירה החופשית, את המרחב של החופש שבו אנחנו בוחרים, לא רק בפן העשייתי, אלא בעיקר בפן הפנימי. אני רוצה לספר איזשהו סיפור, סיפור אמיתי. היה בערך לפני 20 שנה. יש לי חבר ש... נשלח לדבר לקראת ימים נוראים בבית ספר שנקרא לא דתי, בצפון הארץ, ונכנס לכיתה, כיתה בתיכון, ורצה לדבר עם התלמידים על קצת עניינים, ענייני המשמעות של הימים נוראים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות. אז האמת היא, אני לא רוצה להאריך בהרבה פרטים, אבל היה שם, היה סיפור קצת יותר ארוך. נתנו לו שבוע אחד כיתה, לא רצו לתת את הכיתות הכי מובחרות, כי לא ידעו כמה הוא יכול חלילה להשפיע על האנשים. אז נתנו לו כיתה אחת פחות מוצלחת, פחות טובה, וממש הכל היה, עבר בצורה טובה, כולם נהנו, גם התלמידים וגם הוא, והיה מאוד טוב. והקטע שאני רוצה טיפה להתבונן בו, נתנו לו כיתה אחרי שבוע, כיתה יותר מוצלחת, מה שנחשב המחוננים, אלה שעושים 15 יחידות בכל מקצוע. והוא הגיע לכיתה, איכשהו נכנס לכיתה וכבר תכנן, מה ידבר? היה לו הרבה רעיונות על ימין ראש השנה, יום כיפור. אז קודם כל אמרו לו, אנחנו מקווים שאתה לא מדבר איתנו על שופר ולולה וכל זה, זה היה, חבדניק היה פה שבוע שעבר, הוא כבר לימד אותנו את הכל, לא צריכים עוד תוספת. הוא אמר, לא, בכלל אני בא לדבר על רעיונות יותר עמוקים, על ערכים. ואז הוא מספר לי, קם אחד מהתלמידים שם בכיתה, זה היה הנציג של הכיתה, מלך הכיתה, והוא אמר לו, שלום כבודו, אני רוצה שתסביר לי בשביל מה אנחנו צריכים לשמוע את מה שאתה רוצה להגיד לנו עכשיו. אנחנו באמת חושבים שנגיד בלשון יפה, נקייה, כל מה שאתה הולך להגיד עכשיו זה מיותר וחסר, חבל על הזמן שלך וחבל על הזמן שלנו. הוא אמר לו, תראה, אני נתן לו את דוגמה אישית, אני בחיים שלי לא חסר לי שום דבר. יש לי בחיים שלי כל מה שאני צריך. יש לי כסף, יש לי בית, יש לי חברים, יש לי חברות, יש לי הורים, יש לי כל מה שאני צריך, כל הנאות החיים, כל מטעמי החיים. אתה הולך עכשיו לשגע אותנו עם כל מיני ערכים, אידיאלים, רעיונות, לא בשבילנו, אנחנו לא צריכים את זה. בחיים שלנו יש לנו הכל, לא צריכים עוד שום דבר. אז בשביל מה שנבזבז את הזמן שאתה... תיכון, גיל תיכון. טוב, החבר שלי אמר לי באותו זמן, הוא לא תכנן, הוא הבין שהוא צריך לשנות כאן קצת במה שהוא היה צריך לדבר. הוא אמר לו, תגיד לי, מישהו, אתה או מישהו כאן בכיתה, אתם מתגייסים לצבא, לאיזו יחידה קרבית, משהו זה? אמרו לו, מה פתאום? אמרו לו, פעם אמרו, טוב למות בעד ארצנו. היום טוב, אנחנו אומרים, טוב לחיות בעד עצמנו. מה זאת אומרת? באותה כיתה, אמר להם, אותו... חבר שלי אמר להם, שבוע שעבר הייתי פה בכיתה של החבר'ה האחרים, שהם לא כל כך מוצלחים, נקרא לזה ריאלית, כולם אמרו שהם מתגייסים, הם הולכים ליחידות קרביות, הם פריירים, הם רוצים שילכו, אנחנו לא מוכנים להסתכן, אנחנו רוצים לחיות טוב, זהו, זה מה שמעניין אותם. בקיצור, הוא הבין שמה שהוא רצה ללמד זה לא בדיוק יהיה מה שהוא תכנן על ימים נוראים, ואז הוא התלבט מאוד מה להגיד, ואז הוא אמר לו, יש לי רעיון. אמר לו, אותו בחור, אמר, תשמע, יש לך הורים? אמר, בטח, יש לי הורים, אתה אוהב אותה? אמר, אני מאוד אוהב אותה. אמר, בוא נגיד, ניקח מקרה היפותטי לגמרי, שאתה שמעת של הבית שלך, בית של ההורים שלך איפה שנמצאים, לא עלינו, חס ושלום, חדרו מחבלים לבית. ולקחו את ההורים שלך, בני ערובה, הם עכשיו נמצאים בבית. ועכשיו כולם רוצים להציל אותם, לקחו... סיירת של הצבא, מקטרת את הבית שלכם ורוצה להיכנס פנימה להציל את ההורים שלך. אבל מה, הם לא כל כך מכירים את הבית. הם קיבלו מפות. יש להם בידיים מפות, איך נכנסים, איך לא נכנסים, עשו איזה שיפוץ בבית. הם ילכו לפי מה שהם יודעים. אבל אתה יודע, במצבים כאלו, לפעמים שנייה אחת, זה שאלה של חיים ומוות. מי שזוכר היה נחשון וקסמן, מי שזוכר לפני כן, היה בבית ספר מעלות, נכון, 72 בנות שמה. לפעמים שאלה של דקה או שתיים שאתה מפספס, זה שאלה של חיים ומוות. אמר לו, מה אתה עושה בה כשאתה שומע זה? הבחור הזה אומר לו, מה זאת אומרת? מה השאלה? אם זה ההורים שלי, לבית שלי, אני ראשון, עומד לפני כולם, אני מכניס אותם הביתה. אומר לו, רגע, אבל אתה יכול להיפגע. ואולי אפילו יותר מזה. מה עם כל מה שאמרת, כל ההנאות שיש לך, כל הכיף והחברים והחברות והכסף והמכוניות, כל מה שיש לך, מה יהיה עם זה? ואז אותו בחור, הוא רגע חושב לעצמו, אומר, רגע, בעצם למה אמרתי את זה? כי הוא דיבר מהבטן. הוא אמר, ברור לי שאני קופץ ראשון, כי זה ההורים שלי. אז למה, אז למה? ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני אגיד לך את האמת, למה אני אעשה, למה עניתי לך שאני אעשה את זה ראשון, אני אומר לפני כולם, אפילו במחיר שאני אפגע? אומר, כי אם אני יודע שקרה משהו להורים שלי, שאני יכולתי להציל, אני לא יהיה מסוגל ליהנות בכל ההנאות שיש לי. שאל אותו, למה? מה יהיה חסר לך? האוכל יהיה פחות טעים, המכונית פחות טיסה, מה יקרה? הוא אמר, יהיה לי ייסורי מצפון כל החיים, שיכולתי להציל את ההורים שלי, ולא עשיתי זה. אמר, תחזור שוב, מה אמרת? אמר, יהיה לי ייסורי מצפון. שכחתי להגיד שלפני כן אמר לו אותו בחור, אמר לו, אני יודע שאתה תגיד עליי, שבגלל שאני רוצה רק ליהנות ולעשות את כל הכיף שבעולם, שתגיד שאין הבדל ביני לבין בהמה. אני בדיוק חי כמו בעל חיים. אומר לו את האמת, אני באמת חושב שאני כמו בעל חיים. אין הבדל. חוץ מהבדל אחד שאדם הוא מספיק חכם שהוא יכול לנצל את העולם להשיג יותר הנאות שאין לבעלי חיים. זה משהו, זאת הייתה תפיסת העולם שלו. הוא אמר לו, תגיד לי, איזה בעל חיים אתה מכיר שיש לו איסורי מצפון, שיש לו מוסר שהוא מרגיש לא בטוב עם עצמו, שהוא לא מסוגל לישון בעל, לא מסוגל ליהנות מהנאות שיש לו, לא יכול ליהנות מהאוכל בגלל שמשהו קרה להורים שלו שיכול למנוע, אתה מכיר? הוא אמר לו, עכשיו תגיד לי, ואם זו לא היה אבא ואמא שלך, אם זה היה הדוד שלך, גם היית עושה? בטח. ואם זו הייתה הדודה שלך, זו שאתה, איזו דודה? אז הוא אומר לו, זאת שאתה אוהב, זאת שאתה, זה, טוב, בסדר, גם בשביל הדודה הייתי עושה. ואם זה היה שכן, גם. אז הוא אומר לו, תראה, אין הרבה הבדל ביני לבינך. אתה מוכן למסור את החיים שלך בשביל אבא, אמא, דוד, דודה ושכן, אני מוכן בשביל כל עם ישראל. אז ההבדל בינינו הוא לא מהותי, הוא רק הבדל כמותי. עם מי אתה מרגיש מזוהה, בשביל מי אתה מוכן למסור את החיים? אני מוכן בשביל כל עם ישראל, אתה מוכן בשביל המשפחה הקטנה שלך. בעצם, הוא בא להראות לו פה, שהאדם הוא לא סתם כלי ריק. יש בתוכנו הרבה הרבה ערכים שחקוקים בליבנו. המוסר שלנו, המצפון, הוא רק סך הכל מראה לנו, האם הבחירות שלנו בחיים תואמות את האמת שכתובה בתוכנו, או שלא. עכשיו את המוסר אפשר להשחית, ואת המוסר אפשר להרחיב, אפשר להגדיל, אפשר להעצים ולהתחבר יותר לאמיתות שנמצאות בתוכנו. וכמו שהזכרנו בשירים הקודמים, כשאדם עושה מעשה אמיתי טוב, הוא מרגיש סיפוק עצמי. מאיפה בא לו הסיפוק הזה? מי הדביק לו את הסיפוק הזה? הוא מרגיש את האמת שבתוכו שמתגלה, הוא מרגיש כל כך נעים, הוא כל כך מזדהה עם האמת שחקוקה בליבו. וכשאדם עושה משהו רע, אם החוש המוסרי שלו לא הושחת, אז הוא מרגיש איסורי מצפון, הוא מרגיש רע. הוא לא יהיה, כמו שאמר, או בעצמו אמר אותו בחור, הוא לא יהיה מסוגל ליהנות שום הנאה בחיים כשיש לו איסורי מצפון על משהו שהוא בעצמו גרם לו. עכשיו רק השאלה שלנו, וזה אנחנו עכשיו מתחברים לעבודה הפנימית של החסיד, איך בונים את זה? איך מרחיבים את העולם הפנימי שנהיה יותר, הוא יותר ינהל אותנו ונהיה יותר מחוברים אליו? איך עושים את ההרחבה שהזהות שלנו לא תישאר מצומצמת רק לאבא ואמא, חבר וחברה, אלא תתרחב על כל עם ישראל ועל כל האנושות ועל כל המרחב שאנחנו פוגשים אותו, שאנחנו רוצים להרגיש בזהות איתו. אז יש צד אחד שדיברנו בשיעורים הקודמים, שהאדם שהוא פנימי, כבר עושה עבודה פנימית, עובד עבודת חסידות, אז הוא בכל מעשה שהוא עושה, הוא מתחבר לערכים הפנימיים של אותו מעשה. לא כמו הצדיק שרק עושה עשייה שהוא יודע שהשם ציווה אותה, הוא יודע שזה טוב, הוא יודע שזה אמיתי, הוא עושה את האמת מפני שהאמת. החסיד, כדי להתחבר לפנימיות של הדברים, הוא לומד מה הערכים, מה הפנימיות שנמצא בכל דבר, כדי להגדיל את העולם הפנימי שלו לחבר. אבל זה לא מספיק. זה צד אחד של המטבע, שהשיעור שלנו עכשיו נלמד את הצד השני של המטבע, שרק בזכות שתיהם ביחד יכול להתרחש המהפך הזה בתוך העולם הפנימי של האדם. איך מרחיבים את האישיות שלנו, איך יוצאים מהפרטיות לעומקים היותר גדולים שנמצאים בתוכנו. בעצם, איך מכשירים את החיים שלנו שיהיו יותר שייכים לערכים עליהם. אומר המסילת ישרים במקום שהגענו אליו, בפסקה שמתחילה במילים, והנה שמו הקדוש ברוך הוא. בפרק א', בפרק א', אנחנו במילים שמתחילות, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם הם התאוות החומריות, אשר אם יימשך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם, בין לטוב, בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, והעושר מצד אחר, כעניין שאמר שלמה, פן אסבע וכיחשתי ואמרתי מהשם, ופן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוהי. השלווה מצד אחד והאיסורים מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם שיזכה להידבק בבוראו, ויצא מן הפרוסדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. מה אומר לנו פה הרמח"ל? בעצם מדרגת הדבקות שעליה אנחנו מדברים עכשיו, שאמרנו החסיד הוא לא פוגש את ריבונו של עולם רק בעולם הבא, אחרי שהוא יעזוב את הגוף. החסיד דבק בהשם פה, ואני קרבת אלוקים לי טוב בעולם הזה, מה שדוד המלך הזכיר בפסקה הקודמת. דבקות פירוש הדבר כשאנחנו נמצאים בתוך הגוף, בתוך החיים שלנו פה. ספר הכוזרים מזכיר במאמר ראשון שהייעוד של עם ישראל, הייעוד הכי גדול, זה מדרגת הנבואה להיפגש עם האלוקות פה בעולם הזה בתוך הגוף. והוא צוחק שם על הנוצרים שהם טוענים שהעיקר לפגוש את ריבונו של עולם זה אחרי המוות בעולם הבא. הוא אומר שם, לא ראיתי מישהו מהנוצרים שכשרציתי לבוא לעזור לו להתקרב לעולם הבא הוא הסכים להתנדב לזה. הוא הפוך, הוא מאוד ניסה להגן על עצמו כשרציתי לקרב אותו לעולם הבא. כנראה שיש לו אינסטינקט בריא גם להישאר בעולם הזה. הוא אומר, הנושא של עם ישראל זה לגלות את האלוקות פה בעולם הזה. זה הנושא האמיתי. הצדיק זה רק, הייתי אומר, הכשרה. זה רק השלב הראשון. עיקר המדרגה של עם ישראל שבא לעולם זה לתקן עולם במלכות שדי פה. לגלות את הנבואה בתוך המציאות של העולם הזה. איך אומר בפרשה האחרונה שקראנו, אמר הרבי מקוץ, כתוב, ואנשי קודש טיולי, אומר הרבי מקוץ, מלאכי קודש, יש לקדוש ברוך הוא מספיק, יש לו הרבה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אנשי קודש. מצד אחד הם אנשים, אבל מצד שני הם קודש. איך יוצרים את השילוב הזה, שגם מצד אחד אנשים, גם קודש בעולם הזה. אומר לנו על זה הרמח"ל, התנאי הוא, שהאדם מצליח לדבק את הנפש שלו בריבונו של עולם כשהוא בתוך הגוף. יש שני מצבי קיצון שהם לא מאפשרים את הדבקות הזאת. מצב אחד שאדם מסגף את עצמו, מתאמר בגוף שלו, מתאמר בחיים שלו, ולא נותן לגוף את מה שהוא צריך. בלשון התורה זה נקרא נזיר. נזיר לפי התורה הוא אדם חוטא, הוא צריך להביא קורבן חטאת על זה שהוא עשה. למה התורה בכל זאת נותנת מציאות כזאת של נזירות ומאפשרת המציאות הזאת? זה תהליך של רפואה. כמו שאדם לוקח אנטיביוטיקה וזה רעל, והוא מכניס לגוף שלו רעל בשביל להציל משהו יותר חמור, כך הנזירות זה סוג של תרופה להתאמר בגוף שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הגוף קדוש לא פחות מהנשמה. הרב קוק אומר שבארץ ישראל אפשר להזדכך ולהרגיש את הקדושה של הגוף שהיא לא פחות מהנשמה, אבל יש מצבי קיצון שהאדם יותר מדי נתן מקום לגוף, הגוף השתולל, צריכים לאזן אותו, אז יש מצב של נזירות. אז יש מצב שטיפה לוקחים מגוף את מה שהוא צריך כדי להגיע לאיזון. מצב שני שהוא גם קיצוני והוא גם לא נכון, המצב ההפוך, שאדם מתמכר לגוף שלו, ואדם נותן לגוף שלו מעבר למה שהוא צריך. בשפה המודרנית קוראים לזה פינוק. אדם נותן לגוף שלו דברים הרבה מעבר לצרכים האמיתיים שלו, והגוף משתלט על הכל. הוא חושב שהוא כבר בא לבית, האדם מרגיש רק את הגוף שלו, וזה בעצם היה הסיפור שבעצם פגשנו באותו בחור. הוא חשב שענאות החיים זה כל מה שיש לי ולא חסר לי כלום. וראה לו שכן חסר לך. אתה בעצמך יכול להודות שחסר לך משהו. שתי המצבים האלו הם מצבים קיצוניים ולא טובים. העיקר, המצב האמיתי, זה שהנפש, הנשמה בגוף, לגמרי נותנת לגוף את מה שצריך, ובתוך הגוף, האדם מצליח להידבק באלוקיו. טוב, אז עד כאן הכל יפה ונחמד. איפה פה עבודה מוסרית? מה צריך לעשות בשביל שהדבר הזה יקרה? אומר הרמח"ל, וזה המשפט הראשון, הנה שמה הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם התאוות החומריות אשר אם יימשך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. התורה לא נגד הגוף, ואפילו התורה לא נגד התאוות של הגוף. כתוב, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, או לפני כמה שיעורים, שספר הכוזרי אומר, שבמאמר שלישי, שהוא שם מדבר גם כן על החסיד, אחד הטעמים שהתורה תקנה לנו ברכה לפני שאוכלים, לפני האכילה, כדי להגביר את ההנאה באכילה. שתהיה הנאה לא רק גשמית, אלא גם רוחנית. הטעם מפגיש אותנו עם הפנימיות שבתוך האוכל. וכשאדם מברך, אז הוא מכוון למימד הרוחני שבתוך האוכל. יש איזו תועלת. ואם אדם אין לו תאווה, אין לו חוש של טעם, חוש של ריח, הוא לא יכול להרגיש את זה. יותר מזה, הרמח"ל כותב בפרק י"ג, שהוא מדבר שם, מתחיל לדבר על מידת הפרישות, רוצה להסביר מה זה מידת הפרישות, אז הוא מביא כמה וכמה דברי חכמים. חז"ל אומרים, לא דייך מה שעשרה תורה שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים. הוא הביא ירושלמי מופלא מאוד במסכת קידושין, כתוב שעתיד אדם ליתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו, אף על פי שהמותר לו והיה יכול. והסמיכו את זה על פסוק בקהלת, וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. אז האדם יכול ליהנות מכל מה שבעולם הזה, ואפילו יתבע על מה שהוא יכול ליהנות ולא נהנה, ואפילו צריך לברך בשביל להגביר את הענה. אז איפה פה העבודה המוסרית? אם התורה לא נגד הגוף, לא נגד התאוות של הגוף, אז איך, אז מה זה עבודה של הדבקות? יש מילה אחת שאומר הרמח"ל שהיא עושה את כל המהפך, ותשימו לב עד כמה הדברים מדויקים. אומר הרמח"ל, רבים המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם התאוות החומריות אשר אם יימשך אחריהם האדם. התורה מאפשרת את הגוף ואת כל הנאות הגוף ואת כל התאוות בתנאי אחד, שאדם לא נמשך אחריהם. מה ההבדל בין להימשך לבין ליהנות בלי להימשך? הבדל מאוד פשוט. אני אתן דוגמה. כל אחד, נגיד, נתחיל ככה. אצל צדיק, אם הוא עובר על מה שאתה, הוא עבר ליד מסעדה ומוכרים שם חזיר, מאוד מתחשק לו לאכול את זה. אז אם הוא נמשך ואוכל, הוא עבר על מה שהתורה רצתה, והוא עבר איסור. אז זה פשוט, צדיק צריך להשתלט על הרצונות שלו, שלא יעברו את המסגרת של מה שריבונו של עולם אמר. זה פשוט. זה נוגע למסגרת של העשייה. פה אנחנו מדברים במקום הרבה יותר פנימי, שאדם יוכל להגביר את העולם הפנימי שלו לעומת העולם החיצוני. המובן שלא לתת לתאוות להשתלט, פירוש הדבר, מי מנהל את החיים שלי? האם האני, שמנוהל ידי השכל, או התאוות, שבנויות על הרגש, על הדמיון, על החושים, מי שולט במי? האם השכל הוא שולט על הלב ועל החושים, או שהחושים והלב הם שולטים על השכל? אתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה, מעשית. למשל, אדם יש לו שני מאכלים, אחד טעים, אחד בריא. מה אני בוחר? אם השכל מנהל את החיים שלי, אני לוקח את הטעים, את הבריא. אם החושים מנהלים אותי, אני לוקח את מה שטעים. אין בעיה שהטעים, שהבריא יהיה טעים, זה מצוין, זה טוב. אבל השאלה מי מנהל את ה... מי לוקח את השיקול דעת ואת האחריות? אני לא יודע אם אתם יודעים, היום אחד הבעיות הגדולות שמדברים עליהן כבעיה רפואית שיש, זה אצל ילדים שיש בעיית השמנה מאוד חמורה. התגלו היום מחלות אצל ילדים שפעם היו רק אצל מבוגרים. מחלות של סכרת, לא סכרת נורי, סכרת. לחץ דם אצל ילדים, בעיות לב אצל ילדים. דברים שפעם, למה? כי מה שמנהל זה לא השכל, לא השכל של ההורים גם. מה שמנהל אותם זה החושים, אוכלים מאכלים, עתירי שומן, עתירי מלחים, עתירי סוכרים, זה התוצאות, זה תוצאות מאוד ממשיות. מי מנהל את חיי האדם?
מי מנהל את חיי הטלפונים? אני רציתי להגיד משהו,
כן.
יש איזה תוכנית עכשיו, זה מביא שנקראת מאסטר שף, יש שם בחור חרדי שהוא החליט לעשות אוכל כשר, ברמה גבוהה. והוא עשה משהו, הוא לא הספיק לטעום את זה, והוא רצה לטעום, בסוף אחרי שהשופטים שם, שהם טעמו, הוא רצה לטעום, ואז הוא ברד. ואז אחד השופטים, כולם יהודים שם, כל מי אומר, תראה איזה יופי, הוא לא מיד אכל, הוא לא מיד שם את זה יופי, הוא עצר לרגע וברך.
יש אחד הטעמים המוסריים לברכות, זה נכון, זה לדחות את הסיפוק, ושזה מה שזה עושה, רק שתבינו, אני עוד יותר מזה, כאשר אני מברך על האוכל, פירוש הדבר, אני ניגש אליו מתוך מחשבה. אני ניגש לאוכל לא בתור בולמוס, אני חייב לאכול אותו, אלא מתוך מחשבה. ואתן דוגמה פשוטה.
הוא רואה את העולם וטוב לו עם העולם ומספיק לו, הוא לא צריך את הדבר, נגיד את הבית הכי גדול או את הרהיטים הכי גדולים והכי יפים, אלא הוא מסתפק, הוא שם את מה שיש לו, זה, אני חושבת שזה
נכון. זאת אומרת, במילים אחרות, אני...
אבל הוא כן שמח, הוא כן לוקח את הדברים.
בוודאי, אדם צריך לשמוח במה שיש לו וגם ליהנות, אבל בתנאי אחד, וזה פה הגבול הוא מאוד דק. האם זה הצרכים שלי או זה כבר הדמיונות שלי? אם זה החושים והדמיונות של מה שרוצה, זה כבר אותו פינוק שאמרנו, זה אמר שהגוף שולט עליי. הצרכים שלי זה כבר לפי השכל. זה מה שאני זקוק ומה שאני צריך. אני אתן דוגמה פשוטה, אבל קצת יותר גבוהה. קצת יותר גבוהה אצל אדם חסיד. עד עכשיו מה שדיברנו, זה קשור לכל אדם. זה גם אדם שעוד אפילו לא צדיק, הוא צריך להתמודד בדברים שמזיקים לו, זה לא צריך להיות צדיק בשביל זה. דברים שהם נגד התורה צריך להיות כבר צדיק. מה העבודה המוסרית של החסיד שעכשיו אנחנו רוצים טיפה יותר להעמיק איך הוא מרחיב את העולם הפנימי שלו? תן דוגמה מאוד פשוטה, כל אחד יבדוק על עצמו אם הוא חסיד או לא. חסיד. אם אדם הולך לאכול בגלל שהוא רעב, סימן שהוא לא חסיד. אם אדם הולך לאכול כי הוא מבין שהגוף שלו זקוק לאוכל, סימן שהוא כבר בדרגה שהוא שולט על התאוות שלו. מי שהרעב מושך אותו לאוכל, סימן שהתאווה, החושים, הם דוחפים אותו לאוכל. אדם צריך לאכול. הרעב זה סימן שהגוף שלנו זקוק לאוכל. השאלה מי מושך אותי לאוכל? האם השכל שלי שאומר לי שאני עכשיו צריך להזין את עצמי ואני מרגיש שהגוף קורא לי? בסדר, אז אני הולך ואני אחשוב מה עכשיו בריא לי ומה טוב לי ומה מועיל לי לפי תנאי התזונה שלי, או שאני הולך לאוכל כי הבטן מושכת אותי, אני כבר לא מסוגל, אני מריח משהו, אני כבר חייב לאכול אותו. אני עובר בבית, רואה פרוסה עוגה, אני חייב לאכול את העוגה. אני לא רעב, כן רעב, זה מועיל לבריאות, אני חייב לאכול אותה, אני מחויב, מי חייב אותי? איזה מצווה יש לי? הבטן, היא חייבה אותי. אם, נכון, החושים. מי שהחושים גורמים לו להתנהג, לאכול, ליהנות בכל הנאות החיים, סימן שהוא עדיין נשלט על ידי הגוף. החסיד הגיע למדרגה כזאת שהוא שולט בחיים שלו, כל דבר הוא שוקל בפלס המאזניים. האם זה מועיל לי? האם זה מוצדק או לא? אם זה מוצדק, מותר לי ליהנות ואני אגרום לעצמי להגביר את הטענה, אבל זה הכל תחת שליטה, הכל בבקרה. לכן, כדי להגיע לחסידות, לפני כן, אנחנו, כשנגיע לזה, יש את שער הפרישות. כדי להגיע למצב כזה שאתה בשליטה מלאה על החיים שלך, אתה חייב קודם כל לבנות מימד של פרישות, להגביר את המימד השכלי הביקורתי, אז אתה יכול לשחרר ולהגיע לאיזון שהגוף יכול לקבל את מה שהוא צריך על ידי המקום של השכל. בעצם מילת המפתח פה זה מי שולט. האם הגוף שולט או האדם שולט על עצמו? החסיד הוא בעצם, כמו שאמרנו, רוצה לפתח, נחזור לסיפור שדיברנו, לדוגמה, הוא רוצה לפתח את כל העולם הפנימי, עולם הרצונות. כמו שאמרנו, אצלו המימד של איפה הוא עולה ואיפה הוא יורד, איפה ההתקדמות שלו, היא לא בפן של העשייה, אלא בפן של הרצון. כמה אני רוצה יותר, כמה אני יותר עמוק ברצון שלו. החסיד זה אחד כזה שלוקח את כל הרצונות שיש לו, כולל הרצונות של הגוף והתאוות, ומחבר את כולם לרצון של השם. לרצון לעבוד, זה לא שיש לי, לגוף יש כמה רצונות משלו, לנפש יש כמה רצונות, אני עושה איזושהי פשרה, חצי שעה אתה, חצי שעה אני, אנחנו איפשהו עושים איזושהי קואליציה, נותנים מקום לכולם. אדם במדרגת החסידות הוא אחד כזה שמגייס את כל כוחות החיים שלו, כולל את התאוות, כולל את הגוף, שכולם מכוונים לרצון השם. אבל איך זה יכול להיות? הגוף מושך לכיוון אחד והנשמה לכיוון אחר. זה כל זמן שהגוף שולט. אם האדם שולט על מעשיו, הגוף לא מושך לכיוון אחר, כי האדם משתמש בגוף שלו. המצב של החסידות זה שאין מישהו אחר ששולט בעולם הפנימי והחיצוני שלי, אלא האדם בעצמו. בזה עושה שהבחירה החופשית היא באמת מלאה. הוא באמת אחראי מלא על כל הנטיות של הגוף, כל דבר מקבל את מקומו בזמן שהוא צריך. לחבר את כל הרצונות החיים בעצם למקום אחד, זה באמת להיות עובד השם. זה באמת להיות עובד השם בכל רמה חבריו, לכן רק הוא יכול להגיע לדבקות. למה הצדיק לא מגיע לדבקות? כי אצל הצדיק יש לו דברים שמשאירים אותו בעולם הזה. אז העולם, הדבקות עם העולם הנבדל, העולם הבא, העולם הנצחי, הערכי, לא יכול להתאפס בו, כי הרצונות שלו קצת לכאן וקצת, הוא כל הזמן חי בקונפליקט. אז הוא יודע מה שחובתו, הוא ממלא. מה שלא חובתו, בסדר, מותר לך. יש לך תחום שהתורה לא אומרת לך מה לעשות. אבל החסיד רוצה להגיע למקום שכל האישיות שלו דבקה בקדוש ברוך הוא. כל הנפש שלו מרגישה קרבת אלוקים. איך הוא יכול להגיע? זה רק כאשר הוא מגייס את כל רצונות החיים שלו למקום אחד. איך הוא יכול לגייס אותם? בתנאי שהוא שולט בהם. כל זמן שיש בי רצונות שלוקחים אותי למקום אחר, לא יכול להיות שרצון החיים שלי יהיה לעבוד את השם, כי יש בי רצונות אחרים. רק כשאדם שולט ברצונות שלו, והוא מחליט מתי לרצות, והוא לא מתאמר בגוף שלו, אל תשכחו, נזיר זה אחד שהוא חוטא, הוא נותן לגוף שלו בדיוק את מה שצריך. הנה לזקן לפני שהיה הולך לאכול ארוחה, הוא אומר, אני צריך לתת פרנסה גם לגוף שלי, בוא לא נשכח את העלובה הזאת, הוא קורא הגוף, זה לא עיקר החיים, אבל צריך גם להתחשב בה, היה לו רגישות גם לגוף. אדם צדיק, אדם קדוש, הוא לא מזלזל כי הוא זה בצרכי הגוף, אבל הוא נותן להם את מה שהם צריכים, ולא הם לוקחים לבד ומשתלטים עליו. זה המדרגה של השליטה. אומרנו הרמח"ל, דע לך, זה לא רק בענייני האוכל, אלא בעצם כל תחומי החיים של האדם זה ניסיונות. בעצם כל מה שהאדם עובר בחיים שלו, הוא נמצא במאבק מתמיד. החסיד, אצל הצדיק זה לא קיים. מה שכתוב בשולחן ערוך אני עושה, מה שלא אני פטור. אצל החסיד הוא בעצם כל הזמן נמצא במתח מתמיד, איפה אני משתמש בכל כוח, בכל דבר שאני פוגש בעולם הזה, שאני אמשוך אותו ולא שהוא ימשוך אותי. לכן אומר הרמח"ל, תדע לך כל המצבים, כל ענייני העולם, בין לטוב, בין למוטב, הם ניסיונות לאדם. העוני והאושר, השלווה והיסוי, כל דבר אתה יכול ליפול, יש לך הרבה כסף, אתה כבר מתחיל להרגיש את עצמך, כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אין לך כסף, אתה מקלל את הקדוש ברוך הוא, אתה מחפש לגנוב, כל מצב יכול להיות תירוץ למה לעזוב את השם, כל מצב יכול להיות גם תירוץ, צריך לעבוד איתו את השם, שאלה בגישה. באופן כללי, יש הרבה מצבים של רע שנמצאים בעולם, שאדם נדרש, אדם עומד בניסיון, אז קודם כל יש לנו כלל פשוט ואמונה שאין ניסיון שמגיע לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו. אם ריבונו של עולם שלח ניסיון, הוא יכול לעמוד. אבל בכלל, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתבנית כזאת שיש רע ויש ניסיונות שצריך לעמוד בהם כדי להתקדם? תגיד לאדם מה צריך לעשות, הוא יעשה. למה צריך לברור רע שמעמיד את האדם כל הזמן במתח ובניסיון? בעצם מה התפקיד העיקרי של הרע שאנחנו נתונים בניסיון? אחד מהטעמים, יש כמה טעמים, אבל אחד מהמרכזים שהתפקידים של הרע זה כדי להגביר לנו את היחס שלנו אל הטוב. אנחנו לא יכולים באמת להיפגש עם עומק של טוב אם לא היינו צריכים להתמודד עם רע שהיה מולו. בעולם הזה כל דבר מובן על ידי הניגוד. אנחנו קוראים אותיות שחורות שכתובים על דף לבן. כל דבר בחיים, אפילו כל אחד כאן, יכול לשאול את עצמו, האם הוא הגיע לאיזשהו הישג משמעותי בחיים שלו, שלא על ידי מאמץ? כל דבר משמעותי שהישגנו זה על ידי מאמץ. למה? מה המאמץ עושה? המאמץ גורם לנו להוציא מתוכנו עוד כוחות, להוציא מתוכנו שייכות, מה?
אדרנלין.
אדרנלין, זה בגוף. אבל זה עוזר לנו להשתייך לאותו דבר שאנחנו מתאמצים עליו בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר משמעותית. אפילו חז"ל אומרים על זוגיות, שהאישה היא עזר כנגדו. אומרים, יש מה מפרשים, אומרים, במה, מה הכוונה עזר כנגדו? היא עזר במה שהיא כנגדו. בזה שהיא מנגדת אותו היא עזר, כמו שגם הוא עזר כנגדה. גם במה שהוא מנגד אותה, הוא עזר. הוא אחד עוזר לשני להוציא כוחות תמונים שיש בתוכו שהוא לא יכול להוציא. אם אין לך מישהו שמתנגש איתך, אז הכל נשאר שטחי, הכל נשאר עדוד. רק המאמץ, רק הקונפליקט עוזר להוציא מתוכנו בעצם דברים פנימיים. כל רע שאנחנו נפגשים ואנחנו נדרשים להתגבר עליו, הוא מעמיק לנו את הטוב. הרי בוא נזכיר רגע, הזכרנו בשיעור שעבר על הבחירה החופשית. כשאדם עומדים לפניו שני דברים, רע וטוב, הוא מגיע עכשיו התמודדות, איזה קונפליקט, לבחור ברע או לבחור בטוב. איך הוא בעצם יבחר יותר בטוב מאשר ברע? באותו נקודה, הוא צריך להגביר בשכל שלו וברצון שלו, למה הטוב הוא הרבה יותר משמעותי והרבה יותר אמיתי והרבה יותר חיים בשבילו מאשר הדמיון שהרע מציע לו. התהליך הזה של הקונפליקט שאני צריך לבחור בטוב, הוא מגביר לי מאוד מאוד את הערך של הטוב, שלא הייתי נזקק לזה לפני הקונפליקט שנתקלתי בו. ואז כשאדם בוחר בטוב, כל הערכים שהוא חשב על הטוב מוטמעים בתוכו במה שהוא השתייך אל הטוב וויתר על הרע. עצם הוויתור, עצם ההתבגרות שהיא על ידי ההתגברות על הרע, מחברת אותי אל הטוב בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית, על ידי כל החשבון שעשיתי, למה הטוב הזה הוא באמת יותר אמיתי לי ויותר נכון. וכך עליתי במדרגה. כל קונפליקט שאני נתון בין טוב לבין רע, או בין פרשנות, איך לפרש את הסיטואציה הזאת לטוב או לרע, במעבדה של השכל, במעבדה של הנפש, כשבחרתי את הטוב, אותם ההסברות שנתתי ומימשתי אותם, באותה שנייה זרקתי את הרע, התרוממתי למקום החדש של הבחירה, שעל ידי ערכי הטוב שאותם אני הבנתי. ככל שאני מבין יותר ערכים, יותר משמעויות פנימיות, ככה הבחירות שלי יותר משמעותיות. ככה המקום שאני מגיע על ידי הבחירה, הוא נעשה במקום יותר גבוה.
סליחה, אבל, כן. אבל טוב ורע, מטה אותם שחור ולבן, לפעמים זה לא כל כך חד.
נכון.
לפעמים זה טוב ורע ביחד.
לא לפעמים, תמיד. מה שהצגתי עכשיו זה רק בשביל שאפשר להדגים, הדיכוטומיה הזאת היא רק בשביל שאוכל להבין את זה באופן שכלי. את צודקת שכמעט בכל בחירה שלנו, ולכן רק ככה היצר הרע יכול לפתות אותנו, בדבר הוא, אין שקר שהוא לגמרי שקר, יש בו משהו שהוא טוב, אבל יש עוד טרמפ שתופסים על זה גם דברים רעים. גם בדברים הטובים שלנו תמיד יש נגיעות, תמיד יש אלמנטים של אינטרסים שמתערבים, נכון, תמיד זה ככה. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להכריע, איפה יש יותר טוב ואיפה יש יותר רע. ככל שאדם מתקדם יותר, הדברים נעשים יותר ברורים כי הוא יותר מזוכח. ככל שאדם מתקדם, אז ההבדל בין טוב לרע הוא כבר יותר פנימי, יותר ברור.
אני לא כל כך הבנתי איך אדם שמתהלך, נגיד הבחור הזה, ממש מתת הנער הזה, הוא ניסה להביא אותו בנפש, אבל איך אדם שהולך בדרך מסוימת יקרה לו המצב שהוא יהפוך ויבין שהוא לא הולך בדרך הנכונה והוא צריך ללכת בדרך אחרת? זה לא כל כך
הבנתי. או שמישהו יראה לו, או שהוא יתקע בקיר, ואז הוא יבין שהוא נכנס בקיר. זאת אומרת, או שיש התמודדות שהוא נתון בתורה, לכל אחד יש לו איזושהי רמה מוסרית שהוא נתון בתורה. הוא סך הכל מה שהוא עשה לו, הביא אותו לאותו מקום, בדמיון, שהוא, הנה זאת הרמה שגם אתה מודה, לכן שכחתי בהתחלה, הוא בכלל לא זיהה את עצמו כבן אדם, כמעלה מיוחדת בעל בחירה חופשית. אז הוא אומר, קודם כל תזהה את עצמך שיש מקום שאתה מוצא בתוך עצמך שאתה בן אדם. ואתה יצור אחר לגמרי שהמוסר הכליות שלך יהיה תלוי בבחירה החופשית שלך. האם אתה הולך על זה או לא הולך על זה. אחרי שהבנת את היסוד הזה, עכשיו בוא נראה איך מפתחים אותו. בוא נראה מה הפרמטרים שעתיים אנחנו צריכים לבחור. אבל קודם כל לזהות...
ששנים חיים במקום מסוים,
נכון, אבל זה לא מדויק לגמרי, אנחנו נלמד את זה בהמשך הפרק. יכול להיות משבר אקוטי מאוד חריף שגורם לזה, אבל יש עוד משמעות, וזה אנחנו נלמד את זה בהמשך הפרק, אחרי שנדבר על מדרגת הקדושה, הרמח"ל מדבר על זה. בעצם הנשמה של האדם היא צמאה למזון רוחני. היא צמאה להתעלות, זה שאנחנו מתעלים זה לא אופציה, זה צורך של הנשמה להתקדם. הגמרא אומרת שרשעים הם מלאים חרטות כרימון, לא פחות מאשר הצדיקים מלאים כמצוות. יש להם כל הזמן תחושה של חוסר סיפוק. עכשיו הם מחפשים כל הזמן למלא את התחושה של חוסר סיפוק בדברים אחרים, כי הם באמת לא יודעים איך לפענח את זה ואיך למלא את זה במשהו אחר. אבל הם לא מרגישים טוב עם עצמו. זה כמו שאדם, כמו תחושה של שעמום. נניח סגרו אותנו באיזה חדר והיינו צריכים יום שלם להיות בחדר, אנחנו מרגישים שבזבזנו יום, לא עשינו כלום. עכשיו זו תחושה של ריקנות. יש את התחושה הזאת של הריקנות, רק הם לא יודעים לפענח אותה. אז יכול להיות שבחיים הם יפגשו מישהו שייתן פרשנות, או יפגשו איזו מאורע שפתאום מילא את התחושה הזאת של הריקנות, וייתן להם איזשהו פתח לראות שיש ציר של התקדמות יותר פנימית.
זה משהו שיגרום להם
לב. או משבר, נכון.
זה משהו שיגרום להם לב.
אז זה יש השגחה, השגחת השם שהיא דואגת לכל אדם שהוא...
אם אתה רואה לידך אנשים שאתה רואה, אנשים שקוראים חשובים לך, אתה רואה שהם לא מתנהגים
כמו שהם צריך. זה הדין, אתה רואה לידך אנשים עצובים. אתה רואה אנשים עצובים, אתה רואה שלא טוב להם עצמם. אז אם אתה יכול, מצווה לעורר אותם. נכון.
לא, אבל הרבה פעמים הם אומרים שטוב להם, אומרים שלא חסר להם כלום.
אבל בואו קודם, רק לפני שאנחנו מדברים על אחרים, קודם כל בואו נדבר על עצמנו. כל ניסיון שבא לאדם, קודם כל, אדם צריך לדעת שזה לטובתו. אם הוא הגיע למסב של ניסיון, סימן שמישהו חשב עליו. מישהו נתן לו עכשיו אתגר, מקפצה, שיכול להתרומם. כתוב השפת אמת אומר, מה שדוד המלך אומר במזמור לדוד השם אורי ואישי, אם תבוא עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה בזאת? הרבה פירושים נאמרו. אומר השפת אמת, בזאת אני בוטח. בזה שהגיע עליי מלחמה, בזה אני בוטח. אם הגיע עליי התמודדות...
אבל אנחנו כל בוקר גם אומרים, ואל תיגענו לידי...
נכון. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא לא ועוד יותר. אסור לנו גם להביא את עצמנו לניסיון. אבל אם כבר הגיע ניסיון, צריכים לדעת שיש מישהו שמשגיח עלינו. שום דבר לא קורה בעולם לחינם. מי שזוכר את... קצת קרה ל... רועי קליין, השם יקום דמו, אז הוא היה לו סיסמה שהייתה שגורה בפיו כל הזמן. ככה החיילים שלו גם מצטטים את זה. הוא היה אומר, הפוך ממה שבני אדם רגילים לומר, שקשה זה לא טוב, הוא אמר, קשה זה טוב.
מה שהורג מחשב.
מה שלא הורג מחשב. לא, הייתה לו סיסמה בכל החיים, ורק ככה אפשר להצליח. אם אני יודע שאנחנו דור מפונק, אנחנו מחפשים מנוחה, אבל אם אני יודע קשה זה טוב, כי קשה זה מוציא ממני כוחות חיים, מוציא ממני כוחות שגנוזים בתוכי שלא הייתי יכול להגיע להם לבד. חז"ל אומרים שאם מביאים לאדם ניסיון, ניסיון זה מלשון להרים על נס, לעלות. למה? כי ניסיון הזה מביא אותי להוציא מתוכי כוחות שלבד לא הייתי יכול להוציא אותם. רק בגלל שהגעתי לאיזשהו ניסיון, אני נאלץ להתמודד, למצוא בתוכי מהמעמקים כוחות כדי להתמודד. כל ניסיון שבא לאדם הוא בעצם לטובתו של האדם, רק האדם נדרש להכריע ולדעת איך לפענח את הניסיון ואיך להשתמש בו בעצם. בעצם, ובזה אני רוצה עכשיו רק לסיים, מה קורה לאדם אחרי שהוא עבר את הניסיונות? אדם הגיע לו התמודדות, ברוך השם הצליח, עבר ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון. למה אדם צריך לשאוף אחרי שהוא עובר את הניסיונות וההתמודדות? האם הוא צריך לשאוף להגיע למנוחה והנחלה? אומר הרמח"ל, לא. אחרי שאדם עבר ניסיון ועוד ניסיון וניסיון, הוא צריך להפוך להיות איש מלחמה. לא להגיע לאיזשהו מקום שאני גמרתי, הפוך, אני עכשיו קצין, אני עולה בדרגה, אני מחפש לא לברוח מהניסיונות, כל ניסיון חישל אותי להיות מוכן לניסיון הבא, בעולם הזה עולם של המעל. רק האדם צריך אומר, כל כוח חדש שגיליתי בעצמי על ידי הניסיון מכשיר אותי להיות יותר חזק ויותר איתן, שאני יכול להתמודד עם הכוח השני. על ידי האיזון שבעצם שני הדברים הללו, שבעצם, רק נגיד, כשאני מוצא בתוכי מקום יותר עמוק, אז בעצם אני כבר מזהה את כל העולם הפנימי שלי במקום עמוק יותר. כל רצונות החיים שלי עכשיו מכוונים למקומות החדשים שגילינו בתוכנו. בעצם אומר הרמח"ל, ובזה אנחנו נסיים בסוף הפסקה, אם יהיה לבן חי וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו, ויצא מן הפרוסדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו. זה מה שדיברנו היום על ידי שהוא שולט בעצמו. מרחיקים אותו מהטוב. ומצד שני, ישתדל להידבק בו, זה מה שדיבר הפעם שעברה, על ידי שהוא משתדל להידבק בערכים של המצוות, כן ישיגהו וישמח בו. אז בעצם החסידות תלויה בשני העניינים הללו שהם שני צדדים שאותו המטבע. מצד אחד, סור מרע, כפי השיעור שאדם כובש את יצרו ואת אבותיו וכל הניסיונות שבאים בו בעולם, הוא זה ששולט במצבים ולא המצבים שולטים בו, לא כעסים ולא התפעלויות, כל אירוע שבא מפרק אותו, הוא יודע איך למצוא מתוכו כוחות לנהל את כל מה שקורה, שום דבר לא מנהל אותו, זה הסור מרע. ומצד שני, זה מה שדיברנו בפעם הקודמת, כל מעשה שהוא עושה, כל בחירה, כל מצווה שהוא עושה, הוא מתחבר לאותם הערכים הפנימיים שבאותה מצווה, ואז הוא מתחבר אליהם. כל העולם הפנימי שלו מכוון לפנימיות של המצווה. זה עשה טוב. על ידי הסור מרע שהוא שולט בה, שהוא לא נשלט על ידי כל התאוות וכל מה שהניסיונות שבאים לו, אלא הוא שולט בעצמו. וידע עשה טוב שהוא מתחבר לערכים ולעומקים שבכל המצוות, לא רק מקיים אותם באופן טכני, על ידי שני המצבים ביחד, הוא משיג את הקרבת אלוקים והוא שמח בה, והוא זוכה באמת למדרגת החסידות.
הרמב"ן אומר שהכל ניסיון הוא לטובת המנוסה. ככה הרמב"ן אומר על הניסיונות של אברהם אבינו, להוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות שבו.
זה בדיוק מה שאמרנו. יישר כוח.